יום ראשון ד' בתשרי תשס"ח, צום גדליה, ואנחנו ממשיכים את הלימוד שהתחלנו בו שנה שעברה בהלכות תשובה להרמב״ם, פרק ב' הלכה ה'. אולי אפשר לפתוח את החלונות האלה? לא אכפת לך, אם לא אני אעשה את זה בעצמי. טוב, אנחנו כן בתיאור דרכיו של של החוטא, של השווא. כן, ושבח גדול לשווא. לא הכרחי, אבל זה רצוי. שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם, ומגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים, ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, והריני היום שב ומתנחם. למה זה טוב? מה השבח בדבר? שני דברים. א', הבושה. הבושה היא מדרכי ההכנעה, שאדם מכניע את עצמו בגלל חטאו. דבר טוב. דבר נוסף, זה טוב כלפי חברו, שהרי כל העולם יודע שהוא חטא כלפי חברו, אבל אינם יודעים שהוא בא לתקן, שהוא תיקן. זאת אומרת, אני חטאתי ותיקנתי.
יכול להיות שזה גם מונע לשון הרע.
מה לשון הרע?
יש איזו שמועה שהוא חטא או לא חטא.
אז כאן הוא מבהיר, הנה הוא מבהיר את הדברים, נכון? לא צריך שכל יספרו אולי חטא או לא חטא. אני אומר, החטא חטאתי. דבר נוסף, כאשר האדם לוקח על עצמו את המעשה שהוא עשה, הוא מודיע אותו ברבים, זה גם משנה את הרצון שלו ביחס לאותו המעשה. כן, היה, עשו מחקרים פסיכולוגיים, תחום אחר קצת, אבל קשור. כשהנשיא קנדי עשה פשלות שם במפרץ החזירים בקובה, אז הוא הודיע על כך בציבור, הוא אמר, עשיתי טעות. טעיתי פה, טעיתי שם. למחרת עשו סקר של פופולריות, הפופולריות עלתה. כן? הפסיכולוגים חקרו את זה. יש הבדל בין אדם שאומר, אני טעיתי, לאדם שאומר, נעשו טעויות. נעשו טעויות זה נשמע לא אמין. אתה אומר, טעיתי, זה כבר נשמע יותר טוב. אבל לא רק מבחינת יחסי הציבור, אלא מבחינת המעמד האמיתי של האדם כלפי עצמו. תמונת עולמו ברורה יותר. לכן ראוי לאדם לפרסם חטאו, אז על ידי כך הוא יודע בדיוק איפה הוא עומד. וכל המתגאה ואינו מודיע, אלא מכסה פשעיו, אין תשובתו גמורה, שנאמר, מכסה פשעיו לא יצליח. במה דברים אמורים? בעבירות שבין אדם לחברו, אבל בעבירות שבין אדם למקום, אינו צריך לפרסם עצמו, ועזות פנים היא לא עם גילם. זוכר, פעם הייתה תוכנית בערוץ 7, קראו לה על גבול האור. זוכרים את זה? אבי, אתה זוכר את זה? לא? זה תוכנית על גבול האור. זה סיפורים של בעלי תשובה. אנשים היו מספרים, לפעמים זה מרתק מאוד, מה הם עברו? איזה דברים הם עשו, ואיך הם חזרו בתשובה בסופו של דבר. אבל לפעמים היה בסיפורים משהו מהעזות. שהרי אנשים היו מפרסמים היטב כל מיני דברים רעים ביותר שהם עשו, ולא היה צורך בדבר. אז איזה מין עזות פנים יש כאן.
דווקא לא לספר.
לא לספר. אלא שב לפני האל ברוך הוא, ופורט חטאיו לפניו, ומתוודה עליהם לפני רבים סתם. כלומר, מה זה לפני רבים סתם? הוא אומר, חטאתי. במה חטאת? אף אחד לא יודע. כן? כשאדם עושה בידוי בבית הכנסת, הוא לא מפרט בכל רם את העבירות שלו. הוא אומר, חטאנו, עבינו, פשענו. אבל מה העבירות הפרטיות שלו? שהוא עשה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, את זה הוא שומר בינו לבין עצמו, כלומר לפני הקדוש ברוך הוא, וטובה היא לו שלא נגלה עוונו, שנאמר, אשרי נשוי פשע כסוי חטא. אשרי אדם לא יחשוב השם לא עוון, ואין ברוחו רביעה. טוב, זה דברים פשוטים. יש, אבל יש בעיה שהוא מפרסם בפני הציבור שאפשר למרוד בקדוש ברוך הוא, וזה אדרבה, זה חילול השם. זה אומר לבני אדם, אתם מוזמנים אף אתם לחטוא.
אבל גם בעבירות בין אדם לחברו, זה גם, יש כאן שני היבטים, גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו.
אמת, אבל בין אדם לחברו בולט יותר הממד של בין אדם לחברו, וזה שהאדם מפרסם עבירות של בין אדם לחברו, זה עצמו יוצר רתיעה. זה יוצר יתירה, יריתיה את גם אצל האחרים. הלכה וב, שהיא, כן.
מה בנושא לשון הרע בכל העניין הזה? זאת אומרת, יש עניין גם שלשון הרע כלפי עצמו גם. מספר לאחר על משהו שהוא עשה.
זה נקרא לשון הרע לצורך. כן, הוא עכשיו בא לצורך כדי לתקן את עצמו. אז זה עוזר לו. אגב, יש מה שנקרא דינמיקה קבוצתית, שמעת על הדבר הזה, בפסיכולוגיה האדלריאנית, ובעוד כמה אסכולות, שרואים שדווקא שהסיפור לפני כולם עוזר לאדם לתקן. אז כך שאין בזה נזק לאדם ולאדרבה, עילוי. אני צריך לדעת איך עושים את זה. בסדר? כן. לא, הוא לא צריך ללכת לבית הכנסת ולומר את זה. אבל הוא צריך בשיחות בין בני אדם, הוא צריך לו להגיד, אני לא הייתי בסדר איתו. כן? זה הכוונה. לא צריך לעשות מזה שואו. כן, ברבים. לא הכוונה דווקא בפני רבים. אלא אם כן, באמת זאת הייתה פגיעה קטסטרופלית בציבור שלם. לפעמים מצאנו פוליטיקאים עושים את זה. טוב. על החבב. כן, זוכר פעם בבית הכנסת, מישהו בא אליי, אמר, אני רוצה לדבר בפני בית הכנסת. אמרתי לו, מה אתה רוצה להגיד? הוא אומר, אני רוצה להגיד להם שאני בעל תשובה. אמרתי לו, שאסור לו לעשות את זה. טוב. הלכה וב, שהיא הלכה אקטואלית, כלומר, ענייני דיומה. אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, כלומר, לעולם הכוונה תמיד, בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, היא יפה ביותר. ומתקבלת היא מיד שנאמר, דרשו השם בהימצאו. מה זה הסיפור הזה? 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. כמה ימים יש בין ראש השנה ליום הכיפורים?
7.
אז מה אתה אומר לי 10?
זה כולל את ראש השנה.
אתה אומר, כולל ראש השנה ויום הכיפורים. טוב, זה הכי פשוט לומר. נכון? מן הסתם לזה מתכוון הרמב״ם. אבל יש, אצל חכמי הקבלה, אומרים שהכוונה ל10 ימים שבין יום הכיפורים להושענא רבה. מדוע? כי יום הכיפורים נקרא ראש השנה בספר יחזקאל. כן, בראש השנה בעשור לחודש, כך כתוב מפורש בספר יחזקאל, אז כך שגם יום הכיפורים נקרא ראש השנה. והושענא רבה נקרא יום הכיפורים, שבו יש חיתום העבירות, חיתום החזרה בתשובה לפי הקבלה, אז יוצא שיש 10 ימים שבין זה לזה, אז באמת יוצא נכון. טוב, אבל יש פה גם משהו אחר. 10 ימים האלה, מה הסגולה שלהם? מה מיוחד בהם? זה 10 ימים, זה אפשר להגיד, יש התעוררות, כיוון שאדם החל בתהליך התשובה בראש השנה, והוא מכין את עצמו לקראת גמר החזרה בתשובה ביום הכיפורים, אז הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים מעוררים אותו ביותר. כך שאפשר להגיד שיש הסבר פשוט פסיכולוגי. זה 10 ימים. לכן התשובה מתקבלת ביותר, כי היא בדרך כלל יותר זכה בנפש. היא מורל נפש יותר זכה. אבל יש גם משהו בעצמותם של הימים האלה, שהוא מאפשר לאדם לחזור בתשובה. כן, כפי שהבאתי בשם המחזורים, כתוב, נהגו לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה. מה זאת אומרת נהגו לעשות תשובה? בעשרת ימי תשובה. משמע שהימים האלה נקראים ימי תשובה, לא בגלל שעושים בהם תשובה, כי זה רק מנהג, כביכול. כן? התשובה האמיתית היא התשובה של ההוויה. כלומר, המציאות בכללה עושה תשובה, חוזרת לאלוהיה. יש מצב כזה שבו יותר, שבו ההשתוקקות של הנברא אל הבורא, לאו דווקא הנברא האנושי, אלא הנברא בכללו, אל מקור החיים, מתבלט יותר בימים האלה. יש לזה סיבה, הייתי אומר, אפילו חקלאית, עונתית. זה ראשית הסתיו. הייתי אומר, זה עיצומו של הסתיו. הסתיו הוא הזמן שבו יש בליה של העולם הגלוי, וכאשר יש בליה, יש נטייה להאביל את העולם. העולם הזה, הבל הבלים. כן? הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל, הכל האבל. זאת אומרת, אין משמעות לכלום. זאת אמנם עמדה לא יהודית ביסודה, כי היהדות סבורה שיש ערך לעולם, יש ערך לחיים, אבל יש גם מדי פעם סיוע לנפש בזה שהיא מהבילה את העולם הזה, אפילו באופן זמני. ואז זה משחרר את הנפש מאחיזתה היתרה בעולם הזה. ברגע שהנפש איננה אחוזה יותר מדי בעולם הזה, יש לה דבקות טבעית בעולם העליון. וזה מה שמביא את האדם לעשות תשובה. לא תשובה על העבירות, אלא תשובה אל אלוהיו, ומתוך כך עושה תשובה על העבירותיו. יש פה שאלה. מסעי התעוררות בישיבות תיכוניות משלבים סיפורי חיים של חוזרים בתשובה. מה הערך של סיפורים אלה, והאם יש להם מקום? בוודאי שיש להם מקום. אני בעצמי אמרתי שהתוכנית על גבול האור היא תוכנית טובה. הייתה, לא יודע אם היא עדיין קיימת, אני חושב שהיא לא קיימת. אבל הייתה תוכנית טובה. אלא שלפעמים היה קצת הגזמה בתיאורים הפלסטיים המרובים מדי של עולם העבירות. זה מה שהתכוונתי, לא צריך לעשות מזה. איפה היינו? כן, יש משהו מכן בזמן ההוא שהוא מיוחד לתשובה. אם אנחנו מבינים מהו היחס בין התשובה לזמן, אנחנו רואים איזה דבר מפתיע. הרי החטא נעשה בעבר. התשובה נעשית בהווה. כיצד יכולה הפעולה של הנפש לפעול רטרואקטיבית על מעשה שנעשה בעבר? אלא אם כן נאמר שרצון האדם, ששורש רצון האדם הוא למעלה מן הזמן. יוצא לפי זה שכאשר אני מעמיק ברצון שלי, אני מסוגל לחזור לאותה נקודה בזמן שבה רציתי בחטא, ועכשיו אני שם משנה את הרצון ואינני חפץ בחטא. יוצא שהתשובה היא מסע בזמן, משום שיש מרוץ הזמן שהולך מכיוון, באופן אחד כיווני, מן העבר, דרך ההווה, לעתיד, אבל יש עלייה אל נקודת שורש הרצון שהיא מעל הזמן, ומשם אפשר לחזור אל העבר. זה כאילו מכונה לנציאה בזמן. יש רמז שנתן בעל השלה, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, בעל השלה, שני לוחות הברית. הוא אומר, שנה בגמטריה 355. זה כמספר הימים של שנה ירחית. אבל השנה השמשית יש בה 365 יום. אם כן, יש 10 ימים שהם מחוץ לזמן של השנה. וזה 10 ימי תשובה שהם מעל הזמן. הדבר הזה בא לידי ביטוי מבחינה דקדוקית גם. העברית היא השפה היחידה שבה יש אפשרות על ידי וו אחת להפוך עבר לעתיד ועתיד לעבר. מה שנקרא וו ההיפוך בדקדוק. כן. אני חוזר על שאלתך, כי היא שאלה חשובה. אתה אומר, אינני מבין למה צריך בכלל לעשות את המסע הזה בזמן. הרי ברגע שאני עושה תשובה על חטא, אני מתקן את הרושם שהמעשה הזה עשה במציאות. כן. ואני מקשה מן המציאות. שהמציאות היא שאם אני הרגתי מישהו, אמנם חזרתי בתשובה, אבל ההרוג עדיין מת. אם כן, הרושם של המעשה עדיין נותר במציאות.
לא, אני לא מדבר על הרושם במציאות, אני מדבר על הרושם.
הרושם בנפש. הכיצד? הרי אתה אומר, הרושם בנפש של האדם משתנה. השאלה היא איך? כי הרי אני מחובר אל כל הזמנים שאני עברתי. אני גם תוצר של מה שהייתי. אני כולל בתוכי את כל הזמנים. לכן אני צריך לעשות מסע אל הזמן ההוא. כן? גם הפסיכולוגים אומרים את זה. שתיקון של חסימות בנפש זה על ידי שחזור רטרואקטיבי של המצב שבו הייתי. ולכן צריך, למשל, לאדם הייתה לו טראומה. אז הוא מזמין את הטראומה בחזרה כדי להתגבר עליה. כן?
אבל הוא לא משנה את העובדה שהטראומה הייתה. הוא פשוט מתמודד איתה בדרך
אחרת. זה לא כך פשוט שהוא גורם, שהוא לא מבטל את זה שהטראומה הייתה. הוא חוזר אליה. כלומר, יש איזה מסע בזמן שנעשה. כמו שלמדנו, לגבי התשובה הגמורה, איזוהי תשובה גמורה זה שחוזר לאותה אישה, לאותו מקום. כן? אבל ככה רואים לכאורה ש... אם התשובה היא רק איזה מין השתנות לטובה מכאן ואילך, אז היא לא לגמרי רציונלית. כי מה שהיה היה. בבקשה.
זה התיקון הפרטי, ולכן יש את התשובה. אבל התיקון במציאות שהוא הזכיר, זה הכפרה לדעתי.
כן, כן, זה נכון.
וגם הכפרה היא מעל עצמה.
רגע, אתה אומר משהו אחר. אתה אומר, התיקון במציאות נעשה על ידי הכפרה. ואתה אומר, זה אני מסכים, אבל אחר כך הוספת עוד משפט שלא לגמרי הבנתי. אתה אומר שגם הכפרה היא מעל הזמן. הכיצד?
כיצד, לדוגמה, אם לפחות נראה לי שראית את זה בספרי חסידות, שזה למעשה אתה, בזה שאתה עושה כפרה, אתה במובן מסוים חוזר, מחזיר את המציאות לאותה מציאות כאילו לא הייתה.
טוב, זה יכול להיות. למשל, אתה מתכוון בטח למה שאומר בעל התניא, בליקוטי תורה, לפני השם תתארו. או ש... טוב, אולי. נצטער על הקול שלי, אבל... הלך. טוב. טוב, בואו נמשיך ברמב"ן. במה דברים אמורים? ביחיד. דברים אמורים שעשרה ימים שבין יום הכיפורים, שבין ראשונה ליום הכיפורים, הם טובים לתשובה. אבל ציבור, כל זמן שעושים תשובה, אגב, מה פירוש יפה ביותר? מה פירוש המילה יפה אצל הרמב״ם? מה זה תשובה יפה? יעילה. כן? הביטוי יפה בעברית יש לו גם משמעות של יעילות. למשל, ייפוי כוח. כן? אני מייפה את כוחו. או מה שאומרים, כוח בדין יפה. הכוונה שהוא יעיל יותר. או יפה כוח הבן מכוח האב. יש ביטויים כאלה, כן? יפה, כוונה יעיל. אז התשובה הזאת היא יותר יעילה. גם כל העולם עסוק בזה. כן. במה דברים אמורים ביחיד, אבל ציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נענים, שנאמר, כשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. יש אגב תיאור היסטורי של הדבר הזה בספר עזרא. או בנחמיה, לא זוכר. או בעזרא או בנחמיה. מסופר ש... שם שעזרא אסף את כל הציבור, כל השווי הגולה בירושלים, בראשון לחודש השביעי. מה זה הראשון לחודש השביעי? ראש השנה. והוא קרא לפניהם בתורה במשך חצי יום. לא כמו שאנחנו עושים היום תפילות, הוא עשה קריאת התורה של חצי יום. שש שעות. שש שעות קריאה בתורה. ומסופר שם שהציבור בכה מאוד כשהם שמעו את דברי התורה. ונגמר חצי היום. אגב, לא מוזכרת שם תקיעת שופר משום מה. זו שאלה שצריך לפתור אותה. ואחר כך אמר להם נחמיה, אל תבכו, תחזרו הביתה, כי קדוש השם לאלוהינו, חדוות השם עם עוזכם, שילחו מנות לנכון לו. בקיצור, אמר להם, אל תדאגו, תלכו, תשמחו. אחר כך מסופר, כמה פסוקים לאחר מכן, שעשו חג הסוכות. ועשו סוכות בכל ירושלים, ברחובות וכו' וכו'. לא נעשה כחג הסוכות הזה מימי ישוע בן נון. משהו אדיר. מה עם יום כיפור? לא מוזכר. אומרים החוקרים, בטיפשותם, זה אומר שלא היה יום כיפור, שעוד לא, עוד לא ימציאו את יום הכיפורים, שהרי לא מוזכר שעשו יום הכיפורים. אז בכל זאת שאלה, למה לא מוזכר יום כיפור? זה צריך לענות. וכתוב שאחר כך ביום 23, לא סליחה, ביום 24 לחודש השביעי, דיינו יומיים אחרי שמחת תורה, נתאספו כולם ברחבת העיר לעצר את תפילה ותענית. עשו תענית בכף ד' בתשרי, כדי לחפר על כל העוונות, לא רק שלהם, אלא של כל הדורות, של ימי בית ראשון, שעבדו עבודה זרה וכו'. מה זה אומר? זה אומר ששם יש תיאור של התשובה הציבורית. כלומר, יום הכיפורים זה עניין של הפרט. כלומר, כל פרט ופרט מתקן את החטאים הפרטיים שלו. אבל שם המהלך שעזרא ונחמיה ניהלו היה מהלך של תיקון הכלל כולו. לכן הם עשו חשבון שכדאי לעשות תענית גדולה דווקא אחרי חג הסוכות, ועוד שיום הכיפורים זה היה עניין פרטי שכל אחד עם העבירות שלו. זאת אומרת שהם עשו בדיוק מה שאומר הרמב״ם, שהציבור זה לא משנה מתי הוא עושה תשובה, תמיד שהם צועקים מיד נענים, שנאמר כשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. כן.
הציבור כציבור,
כאומה. כן, התשובה הלאומית. וזה היה צורך באותם הימים שחזרו מן הגולה אחרי שגלו בגלל עבודה זרה, גילו עריות ושירות הדמים, היה צורך באיזה מעשה גדול של תשובה. הקריבו שם עולות מיוחדות בבית המקדש כדי לחפר על העבירות של כל הדורות. עשו כמין אשם ציבורי כזה. קצת משונה איך עשו דבר כזה. יש איזה הסבר של הנציב מוולוז'ין על כך בפרשת שלח, בפרק תדווה, אם אני לא טועה. וזה הצריך את המעשה הגדול של התענית במוצאי יום הכיפור. במוצאי שמחת תורה, אחרי שהם עשו תשובה גדולה בחג הסוכות. כן.
שעיר המשתלח כפישהו כפרה על כל ישראל, למה אז דווקא בין?
כן, שעיר המשתלח הוא כפרה על כל העבירות של הפרטים של ישראל. כן, של כל הפרטים. אבל מה שנחמיה רצה לעשות שם זה משהו הרבה יותר גדול מישר יום כיפור בעצם. רצה לכפר על נשמת האומה כביכול, שגם היא כביכול נטמעה.
ובמציאות של היום שאין שעיר המשתלח, אני לא יכול לכפר על מישהו אחר מישראל, פרטים אחרים מישראל?
עכשיו שאין שעיר המשתלח, האם אתה יכול לכפר על אחרים? כן, אתה יכול. אבל זה ייסורים. ייסורים, כן, הייסורים של הצדיק מחפרים על האבונות של אחרים. כן, יש דבר כזה. אם דבר הם חזרו בתשובה. כן. כן.
יכולת
לדוגמה
על
החטא
של הכלל?
חטא של הכלל, כן. למשל, זה שבימי מנשה מלך יהודה, המדינה הפכה להיות המקור של העבודה זרה. כלומר, לא רק שעבודה עבודה זרה כל אחד בעניינו, אלא זה היה הפולחן המדיני. המדינה סייעה בתקציביה וכל מאמציה, לעבודה זרה. זה חיית של הכלל. כן? אם אתה רוצה עוד דוגמה, אבל יגידו שזה לא בסדר לדבר על פוליטיקה פה. אבל יש חיית של הכלל. כן? מלפני שנתיים.
של הכלל?
כן, ודאי. ההתנתקות, שמעת על זה פעם?
למה זה של הכלל?
זה של הכלל, זה אורגן על ידי המדינה. מכוח המדינה... זה קצת יותר מזה. זה מעורבות של כל מערכות השלטון, מערכות החברה, מצד זה ומצד זה, כולל הרבנים. טוב, זהו, ידעתי שאני אתחיל לעורר ויכוחים. יאללה, דילית. בסדר? וואלה. לא נתחיל עכשיו ויכוחים. טוב. פחות זרעתי פה משהו. טוב. הלכה זין. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. כלומר, מכיוון שזה זמן שהתורה קבעה אותו בשביל כפרה כללית, לכן זה מחייב גם את היחיד לעשות מה שהוא חייב כל השנה, אבל לעשות אותו במיוחד ביום הכיפורים, לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. מה זאת אומרת להתוודות? גם על עבירות שהוא כבר עשה תשובה עליהן, שאם לא כן, הרי זה חלק ממצוות התשובה בכלל. אדם עושה חטא בי"ג בשבט, הוא צריך לעשות תשובה במקום. וזה כולל שיתוודא באותו יום ממש. אז הוידוי של יום הכיפורים הוא בא מסיבות נוספות. אני כבר עשיתי תשובה לחטא, כבר ביוד ג' בשבט, או בתת זין בכסלב, זה לא משנה, כן? זה רק דוגמה אותה. זה יכול להיות גם יוד א' בתמוז, יכול להיות גם יוד ת' בתמוז, כלומר, זה רק לדוגמה. כן? אז אדם, אני כבר עשיתי תשובה, אבל עכשיו אני בא לשתף את הוידוי שלי עם תשובת הכלל. זה נותן אופי מיוחד לתשובה של הכלל. מובן? לכן יש מצווה מיוחדת. עכשיו, אפשר כמובן להשתמש גם בוידויים האלה כדי לעשות תשובה, אם לא עשית עדיין. ככה רגילים לעשות. כן, איך מתוודים? אז זה, הוידוי הזה יש לו אפילו הלכות של זמנים, סדרים וכו'. ומצוות וידוי יום הכיפורים, שיתחיל מערב היום, קודם שיוכל. שמה יחנק בסעודה, קודם שיתוודה, וזה חבל שהוא ימות בלי וידוי. למה בכלל חוששים? אז אולי לפני כל סעודה במשך השנה תעשה וידוי לפני שאתה אוכל. מה?
גם ברכת המזון ביתר
ביטחון. גם ברכת המזון. לא, פה מדובר לפני. לפני האוכל. אז אולי לפני כל פעם שאני הולך לאכול סעודה, שאני אעשה וידוי, אולי אני אמות, אני אחנק בסעודה. עושים וידוי כל יום, זה לא בכל הנוסחים. אבל חוץ מזה לא מצאנו שיש וידוי לקראת סעודה. כן? אלא שכאן יש משהו אחר. כיוון שהסעודה של יום הכיפורים היא מצווה, והמצווה היא לאכול הרבה, ויש גם התרגשות רבה בגלל שאדם עושה תשובה, אז הוא עלול באמת להיחנק. לכן עושה תשובה לפני, עושה וידוי לפני הסעודה, מתי הוא עושה את זה? במנחה. כן? מתפללים מנחה מוקדם, ובתוך תפילת מנחה יש וידוי מיוחד, בתוך העמידה. כן? פחות הוא מת בתשובה, פחות תשובה, מיתתו הייתה כפרתו. כן? פחות זה, שלא יעלם, שלא ייפטר מן העולם בלי תשובה. כן. משמע אגב שיש ערך של תשובה גם ביום תשיעי, בתשיעי בתשרי. כן? מה יש בתשיעי בתשרי? כתוב ככה, כל אמרו חז"ל, כל האוכל ושותה ביום התשיעי, כאילו התענה תשיעי ועשירי. לומדים את זה בפסוק. יוצא לפי זה שהוא התענה בעצם תשיעי ועשירי וגם עשירי. אז כמה ימי תענית יש לו? כבר שלושה ימים, נכון? זה כאילו שיש לו שלושה ימי תענית. יומיים ביום התשיעי, כאילו התענה תשיעי ועשירי, ועשירי גם כן התענה. אז המקובלים אומרים שאם אדם מתענה שלושה ימים רצופים, בלי לאכול באמצע, כן? שלושה ימים רצופים ממש, מה שנקרא 72 שעות, אז זה נחשב לו כתענית של 40 יום. תענית של 40 יום, זה כפרה מעולה. או, לכן ראוי להרבות באכילה בערב יום הכיפורים. כן. בתשעה באב, אין אומרים וידוי במנחה, נכון, אתה צודק.
גם אין עניין להתפלל מנחה קודם.
יש עניין להתפלל מנחה קודם סעודה מפסקת. כדי שסעודה מפסקת תהיה סמוכה לכניסה של התענית, מצד העוגמת נפש שיש בה, שיושבים על הארץ ואוכלים מעט וכו'. כן, אבל וידוי לא אומרים, כן, כי זה יום שלא אומרים תחנות, כן.
לפי דבר הרבה שהיא גדול מהעשירי, אז כמו שכל כיומן התענית.
כן, כן, יוצא לפי זה שהתשעים מבחינה מסוימת גדול מהעשירי. הרי כתוב בתשעה לחודש בערב, מערב עד הערב תשבטו שבתכם. משמע שיש מעלה מיוחדת בתשעים. עד כדי כך שזה יום יחיד בשנה שלא מתענים בו תענית חלום. כן? אז יש צד ודאי יותר גדול. מדוע? בגלל שהמטרה של היהדות היא להתענות או לאכול? המטרה היא לאכול, נכון? זה בתכלית האדם בעולם, שנאמר, ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל העץ הגן אכול תאכל. משמע שהאכילה היא המטרה. אלא שצריך לעבור דרך התענית, כדי שהאכילה תהיה בקדושה. יש מנהג במוצאי יום כיפור, שמתם לב לזה מה עושים במוצאי יום כיפור? אוכלים. השאלה היא למה? כי רעבים. אז אתה אומר כי רעבים, אני לא בטוח, כי אנשים בדרך כלל יודעים שבמוצאי יום כיפור לא לא אולי צמאים, אבל בדרך כלל אחרי תפילת יום הכיפורים בדרך כלל לא רעבים. לא רעבים, באמת. ואז, עכשיו, יש אומרים שאוכלים בגלל שנגמר הצום. נגמר הצום, אז אוכלים. אבל גם זה לא מתקבל על הדעת. בגלל שאם זה ככה, כל אחד ייקח לו בזמנו החופשי ביסקווית, או עוף, או דג, או טונה, לא יודע מה. או סוכריה. זה דוגמאות, כן? אבל ההלכה אומרת לא ככה, ההלכה אומרת שזה סעודת מצווה. עושים סעודת מצווה עם מפה של שבת, עם בשר ויין, ואוכל טוב, חלות מתוקות, או לא מתוקות, לא משנה. כלומר, יש חגיגיות בסעודה הזאת, של מוצאי יום כיפור. אז מה זה אומר? זה אומר שהמטרה היא הסעודה שבסוף הצום. כלומר, אם הצלחת לטענות כראוי, זאת אומרת, אם פעולתו של יום הכיפורים הייתה מושלמת, המבחן האמיתי זה אם אתה מסוגל עכשיו לאכול בשמחה. לכן גם בסוף הנעילה אומרים משפט כזה, כן? לך בשמחה אכול לחמך, או לך אכול בשמחה לחמך. ושתה בלב טוב ינך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. כן? אז יש ערך לדבר הזה. אז זאת אומרת שזה מסביר גם מה שקורה בתשעים. יש אגב יום שהוא בדיוק הפוך מיום כיפור, קוראים לו פורים. שמעתם עליו? מה עושים בפורים? אוכלים ושותים. מה עושים בערב פורים? מתענים. עכשיו, לפי זה אפשר להבין כך. אוכלים לפני יום כיפור כדי שתדע שהתענית איננה מטרה. מתענים לפני פורים כדי שתדע שלא צריך להגזים באכילה. טוב. בואו נקרא ברמב״ם. ואף על פי שהתוודה קודם שיוכל, חוזר ומתוודה בלילי יום הכיפורים ערבית. כן, זה דבר נדיר. וידוי בלילה. אומנם מנהג יהודי בגדד שמתוודים אחרי ערבית, וככה היה מנהג אצל הגאונים, אבל רוב קהילות ישראל נהגו שלא להתוודות בלילה. מה שאין כן ביום הכיפורים, שמתוודים בלילה, אומרים סליחות בתחילת הלילה, למרות שבדרך כלל אסור להגיד סליחות בתחילת הלילה. כלומר, הכל שם משתנה. מדוע? ביום הכיפורים אומרים לילה כיום יאיר. זה יום שהוא כולו יום, אין בו לילה. כן. וחוזר ומתוודה בשחרית, ובמוסף, ובמנחה, ובנעילה. ואחד מתוודה יחיד אחר תפילתו, כלומר בסוף תפילת העמידה, ושליח ציבור באמצע תפילתו, בברכה רביעית. אז יוצא שכמה וידויים יש, סך הכל? 10, נכון? אם אנחנו כוללים גם את הוידוי של מנחה שלפני סעודה מפסקת, סך הכל יש 10 וידויים. בסדר? כן. אם יש חטא של הרבים, שיתוודו עליו ביום הכיפורים.
בגלל הרבים זה חם מיוחד?
כן. כן. הלכה חטא.
רגע, איך ספרנו 10?
פשוט. יש לך... תן לי לדבר. יש אחד במנחה לפני סעודה מפסקת. אחד בערבית. בערבית אין חזרה. אז זה שניים. שניים בשחרית. שניים במוסף, שניים במנחה, שניים בנעילה. כלומר, כל פעם אחד של היחיד בלחש, והשני של שליח ציבור. אתה איתי? יוצא 10. כן. טוב. כן. האם לא מספיק פעם אחת להתוודות ביום כיפורים וזהו? אתה צודק. אבל אני לא אותו אדם בשחרית כמו שאני במנחה. אז אני מתוודה לפי כל מצבי הנפש של האדם. זאת הסיבה גם שיש 3 תפילות כל יום. למה יש תפילה בשחרית, מנחה וערבית? כי אני לא אותו אדם בשחרית, במנחה ובערבית. ובאופן יותר פנימי, אני לא אותו אדם בשום רגע. ולכן אמר רבי יוחנן, הלוואי והתפלל האדם כל היום כולו. כי בכל רגע ורגע של היום אני מישהו אחר. אבל אנחנו מכירים את הקטגוריות הגדולות, 3. אתה מוסיף מוסף ונעילה בגלל המעצב המיוחד של היום. הלכה, חטא. הווידוי שנהגו בו כל ישראל, אבל אנחנו חטאנו כולנו, והוא עיקר הווידוי. זה פשוט לא נכון מה שכתוב כאן, זה פשוט במהדורה הזאת הם שיפצו. במהדורות האחרות כתוב, אבל אנחנו חטאנו וגומר, וכו'. ובכתבי יד של הרמב״ם היה כתוב הווידוי לפי הנוסח שלו. רק מה? המדפיס רצה לקצר. אז אין בידינו הווידוי של הרמב״ם. חבל. שהיינו יודעים בדיוק מה הווידוי לפי דעת הרמב״ם. יכול שעכשיו ידפיסו את זה במהדורת פרנקל, צריך לבדוק את זה. עבירות שהתוודה עליהן, בכלל אנחנו אומרים את העל חטא, כן? העל חטא זה גם וידוי, כן? עבירות לכן רצוי גם שאדם ילמד את תוכן הווידוי, שידע מה הוא הולך להגיד. יש כל מיני חוברות, פירושים שנכתבו על הווידוי, שאדם ידע מה הוא הולך להגיד. עבירות שהתוודה עליהן ביום כיפורים זה, חוזר ומתוודה עליהן ביום הכיפורים אחר, אף על פי שהוא עומד בתשובתו, שנאמר, כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. בשביל מה? חזרתי בתשובה, מה אתה רוצה ממני? כל דבר צריך להזכיר לי, גם מה שעשיתי בגיל 5, בשביל מה? יש שני פירושים סותרים, כלומר לא בדיוק סותרים, אבל בכיוונים שונים אחד מהשני. יש סיפור מפורסם על רבנו סעדיה גאון, שהוא כנראה לא נכון מבחינה היסטורית, אבל מספרים אותו על רבנו סעדיה גאון, מה אני אעשה? לא, יש סיפורים שצריך לדעת שמספרים אותם, זה לא אומר שהם נכונים. אבל הסיפור הוא יפה של עצמו. מספרים על רבנו סעדיה שהגיע לאיזה כפר שבו לא הכירו אותו. והוא התפלל שם תפילת שבת, והזמינו אותו, ראו שבכל זאת זה כנראה תנין חכם, אדם של צורה, ראו שהוא אדם מכובד. הזמינו אותו אצל אחד מבעלי הבתים, והוא כיבד אותו, כפי שמכבדים אדם מכובד. למחרת בבוקר, רבנו סעדיה התפלל בבית הכנסת, ומישהו הכיר בו שהוא רבנו סעדיה. רבנו סעדיה זה לא סתם אדם, זה מי שכל התורה כולה נמצאת אצלו. אז כיבדו אותו, כלומר, זה עשה רעש גדול, אמרו, וואי, זה רבנו סעדיה, בא בעל הבית של הערב הקודם, בוכה ומתחנן שרבנו סעדיה ימחל לו. מדוע שאני, מה חטאת נגדי? הוא אומר, אם הייתי יודע שאתה רבנו סעדיה, הייתי מכבד אותך עוד יותר. ולכן לא כיבדתי אותך לפי מה שאני מכיר אותך עכשיו. ועל זה אני צריך לבקש ממך מחילה. ספרים שאחרי המעשה הזה, רבנו סעדיה עשה גלגולי שלג, כדי לחפר על עוונותיו של ימי נעוריו. שאלו אותו, מה קרה? הוא אומר, עכשיו, כשעשיתי תשובה בפעם הראשונה, זה היה לפי דרגת היכרותי את הקדוש ברוך הוא, מה שהכעסתי אותו. אבל אחרי התשובה אני מכיר אותו יותר מאשר לפני החטא. ולכן אני עכשיו רטרואקטיבית מבין איך שהחטא היה יותר חמור ממה שחשבתי אז. ולכן צריך לעשות תשובה לפי ההיכרות החדשה. יוצא לפי זה שהתשובה אין לה גבול. ככה זה, לכן גם העבירות שחזרתי עליהן בתשובה ביום הכיפורים הקודם, אני פורט אותן גם ביום הכיפורים הזה, כי עכשיו אני מבין יותר את משמעות החטא, ולכן צריך לעשות תשובה חדשה על הדבר הזה. כן? ככה ההסבר. אבל אם נקבל רק את ההסבר הזה, יוצא שהחיים הם דיכאון. מדוע? בגלל שזה כמו כדור שלג. כן? מתחיל בקטן, זה הולך ומתגלגל, הורס כפרים והרים. וערים, כן? אז מה, זה לא נגמור עם התשובה הזאת לעולם, עם הדיכאון העצום הזה. כן? אלא שצריך לצרף לזה גם את דבריו של הרב קוק, ואז הכל מובן. כשהתשובה הולכת ומתעמקת, אז היא הופכת להיות יותר ויותר שמחה. איך אומר הרב באורות התשובה בפרק זין פסקה זין? זוכרים מה שהוא אומר שם? ודאי שזוכרים. אבל בשביל חלק מהגולשים שאולי לא זוכרים בדיוק עד הסוף, נחזור לזה. פרק זין פסקה זין. להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה, עד שאורה יאיר כל כך, וזה האור של התשובה, כלומר התפיסה השכלית ההכרתית שמתפתחת על ידי התשובה, עד שהורה יאיר כל כך, עד שזיכרון כל חטא, כלומר כשאני זוכר את החטאים שלי, יעורר בו רגש שמחה עצומה. כלומר, אם אני עשיתי תשובה כראוי באמת, אז זיכרון החטאים מפסיק להעיק עליי, אלא להפך, משמח אותי. מפני הידיעה של הזכות הגדולה שמאירה בהם, כלומר בחטאים, על ידי קדושת התשובה, שהיא אור השם הפועל בתיקון העולם, יסוד הבריאה. שווה, לא? טוב. מה? מה? זין, זין. כן, אתה שם. נכון, יש זין כוכבית. מדוע כוכבית? כי זה לא היה במהדורות הקודמות. מה שבמהדורות מאוחרות, אז הוסיפו לזה כוכבית. זאת אומרת שזה כראוי הכוונה מאהבה. שאדם חזר בתשובה מאהבה.
סליחה, זה במובן, לפי הרב פה, אם הוא עושה תשובה כזה, הוא לא צריך כל
שנה. לא, הוא צריך, אבל הוא צריך להזכיר. אבל זה ישמח אותו, זה לא ידכה אותו. כן, בבקשה. למה? אתה אומר ככה, שזה שאדם יודע שעשה עבירות, חזר אליהם בתשובה ועוד פעם עבר, אז זה לא משמח אותו, זה מעציב אותו. מדוע זה מעציב אותו? אתה אומר בגלל שהוא חושש שהוא יעשה את זה עוד פעם. זה סימן שהוא עוד לא עשה תשובה. כלומר, לא עשה תשובה שלמה. כי עדיין הרצון שלו מחובר אל העבירה. כלומר, אין לו החלטה ברורה, מתוך הכרה שכלית ברורה, שהחטא מאוס. אלא יש שיקולים לכאן ולשם. אז לכן הוא עדיין לא יכול לשמוח. ברור. אבל מה שהרב מדבר עליו, מה?
יש שיקולים. תראה, רואים בן אדם נתקע במוצב, זה לא החלטה שכלית שעושה עבירה.
זה כן.
נגיד רגע של כעס או משהו כזה.
זה כן עבירה שכלית, זה כן החלטה שכלית העבירה. גם הכעס. כל אדם שעושה עבירה, יש שיקול דעת סמוי מאחורי המעשה. כולל הכעס. כן. אז זה לא נקרא תשובה, זה תשובה של רמייה קוראים לזה.
וגם הפסקה היא פסקה של רמייה.
הפסקה הזאת קשה לי מאוד, לומר לך את האמת, היא בניגוד לדעת הרמב״ם. מה שאתה אומר, כן? אלא עשו את זה על מנת להקל, על הרוב. שאמרו, הייתי צריך לומר, שוב לא אעשה. אבל בסוף יש בכל זאת, יהי רצון לפניך שלא יחטא עוד.
כן.
דבר, דבר, אתה, בשביל זה אני פה, בשביל לדבר.
כשאתה אומר, נניח, חוזרים לנקודה בעבר, ואומרים, נגיד, היום אני חושבים על איזשהו חטא שהיה, זאת אומרת, יש שיקולים לכאן ולכאן, אבל כשאני חושב על חטאים שעשיתי, והרגשתי ממש שיש שיקולים לכאן ולכאן, זה כאילו רגע של חולשה, שמשהו תוקף אותך.
מה זה רגע של חולשה שמשהו תוקף אותי?
זה כאילו, יש איזה רגע, יש רגע שבן אדם מרגיש שהוא...
זה לא יפה לשתות לפני כולם בתענית. כן, בבקשה. כן, מה אתה אומר?
אני כן. אומר, לפעמים יש רגעים שבן אדם לא חושב בצורה שקולה לגנוב או לא לגנוב. אפשר לגנוב או חס וחלילה, כן, לגנוב או לא לגנוב. הוא פתאום תוקף אותו איזה משהו, הוא לא מרגיש שהוא...
יצר הרע.
הוא לא מרגיש שלגמרי הוא מקבל בחירה חופשית. ויכול להיות שהוא טועה. אבל אני חושב שזה משהו שכולם יכולים להזדהות איתו. זאת אומרת, זה לא איזו החלטה. אתה אומר, למה אני מתעכב זה? כי אמרת שאם הוא עושה תשובה גמורה, אז הוא הבין כבר שבעצם אין כבר שיקולים לכאן
או לכאן.
אני מבין שאין שיקולים לכאן או לכאן. בכל זאת, הנה, אני רואה, קרה עוד פעם.
יש סתירה פנימית בתוך דבריך. אתה אומר שאדם מבין שאין שיקולים לכאן ולשם, לכאן ולכאן, ואף על פי כן הוא עושה חטא מחדש. אז סימן שהוא עוד לא מבין את זה.
לא, מה שאני מנסה להגיד זה, לפעמים זה לא החלטה שכלית.
אין לי ברירה אלא לחלוק עליך. בגלל שהחטא הוא תמיד תוצאה של שיקול דעת, אלא מה? חלק משיקול הדעת הוא שהאדם מייצר לעצמו איזה מין דמיון כזה שזה לא בידו. הוא מדמיין שלא הוא בעצם רצה את החטא, אלא יצר הרע. ושוכחים שהיצר הרע זה בעצם מילים אחרות בשביל אני. מובן? בבקשה. אני אספר לך סיפור. בתחום הפסיכולוגיה. היה פסיכולוג אחד בשם דרייקורס. שמעת עליו? תלמיד של אדלר. נסע באונייה, באוקיינוס האטלנטי. באותם הימים שהיה מקובל לעשות נסיעות באוקיינוס. אישה אחת על סיפון האונייה אומרת לו, אתה יודע, פרופסור דרייקורס, אני כל כך סובלת מנסיעות בים. אני מקיאה כל הזמן. זה עושה לי בחילות, זה נורא והיום. אומר לה דרייקורס, למה את רוצה להקי? אני לא רוצה להקי, הלוואי וזה לא היה, וכו' וכו' וכו'. אומר לה, בואי נעשה הסכם. כל פעם שאת מקיאה, אני נותן לך דולר. כמה דולרים הוציא אחר כך דרייקורס? אפס. למה? כי כל זמן שזה דבר בלתי רצוני, אני יכול להרשות לעצמי להקיע. ברגע שהופך הדבר להיות כדאי, מה אני אקיע בשביל דולר? מובן? ולכן, מה שגובר על היצר, זה ברגע שהאדם מתיר לעצמו. עכשיו, יש בגמרא, בירושלמי, מסופר, שרבי חגה, פגש את רבי חנינה ביום הכיפורים. אמר לו רבי חנינה, אני רוצה לשתות. אמר לו רבי חגה, לך תשתה. כנראה שרבי חנינה היה חולה, ולכן הייתה שאלה אם הוא יכול. לכן הרמב״ם, לא, סליחה, בלבלתי בי על השאלה. לכן רבי חגה, התיר לו, כן, היה דיון, האם הוא צריך לאכול או צריך לאכול, התיר לו לשתות. אחרי כמה זמן חוזר רבי חגה, רואה שרבי חנינה לא שתה. אומר לו, מה קרה? הוא אומר, מאז שהתארת כבר הלך הצימאון. זה בדיוק אותו עיקרון. לכן, מכאן גם הפוסקים למדו, גם הבית יוסף, גם הרמה, שמותר כך להורות. להורות לעבור עבירה, ואז הוא לא עושה. ואני, אגלה לך סוד, עשיתי את זה כמה פעמים, שהוריתי לאנשים לעבור עבירות, ואז הם לא עברו. יש פה יערה. שר רב, לא רמב״ם מדי פלואו, כלום דו כיפה תשובה, דו הפלורי, אין פנסן עשה פות, מרסי. ודאי. כוונה, רב יקר, הרמב״ם אמר למעלה, שהאדם שעושה תשובה, בוכה כשהוא זוכר את עוונותיו, תודה. תשובה. אמרנו שהדברים האלה הם בשלבים הראשונים של התשובה. כשהוא עדיין צריך לנתק את עצמו מן החטא, כשהרצון שלו עדיין מחובר אל הרע. זה מסטרסבורג, כן? שאלו. אבל ברגע שהאדם כבר תיקן באמת, הרצון שלו נעתק מן החטא, אז זיכרון החטא כבר לא מביא אותו לבכי. להפך. ברור, זה לא סותר את דברי הרמב״ם, כן? כן, בבקשה.
איך עצם יום הכיפורים מחפר למי שעושה תשובה
ברמייה
ביום
הכיפורים? אם אדם עושה תשובה של רמייה ביום הכיפורים, אז יום הכיפורים לא מחפר. עצם היום מחפר, זה למדנו בסוף פרק א', שהוא מחפר לשווים. לא למי שאינו שו. כן, בבקשה. ודאי. אדם אין לו מה לאכול, והוא כל יום גונב לחמנייה מהמקולת. שתי אפשרויות. או שהגניבה הזאת מותרת, או שהיא אסורה. אם היא מותרת, הוא לא צריך לעשות על זה תשובה. צריך לדון, מבחינה הלכתית, האם מותר לו לגנוב במצב הזה. יכול להיות שפיקוח נפש, אני לא יודע, כן? ואם היא אסורה, אז הוא יכול בהחלט שלא לעשות אותה. אני לא מבין את הבעיה בכלל. בסדר? טוב. טוב, זה הכל להיום. שלום.